שבת בשעה טובה, אנחנו מתחילים פרשת שמות וההפטרה, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו ימי יושיהו בן עמון מלך יהודה ב-13 שנה למלכו. האמת שזו הפטרה שמפטירים בפרשת פנחס, שהיא השבת הראשונה של ימי בין המצרים. אבל הסיבה שאנחנו מפטירים אותה השבת, שבסוף ההפטרה נזכרת יציאת מצרים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם, נאום אדוני. עכשיו, בעוד דבר נוסף, יש קשר בין ההפטרה לפרשה. שם הקדוש ברוך הוא אומר לו לירמיהו, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם יצורך בבטן ידעתיך, וטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. וגם משה רבנו, שבפרשה שלנו הוא נולד, כתוב, ותרא אותו כי טוב הוא. מה אומרת? רבי יהודה אומר שנולד מהול, ומאיר אומר שכשנולד משה התמלא כל הבית כולו אורה. כתיב אחה כי טוב הוא, כתיב התם, וירא אלוהים את האור כי טוב. אז אם כן, יוצא משה רבנו שנולד כבר היה מעוטד לשליחות, לגשת להיות נביא של ישראל. גם כאן הוא אומר לו, בטרם יצורך בבטן ידעתיך, טרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. זה דבר אחד. דבר נוסף, ואומר אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי. מה? ירמיה אומר, אני לא יכול לדבר, אני נער, אני צעיר, אני עדיין לא אדם מנוסה בנבואות. אתה שולח אותי לדבר נבואה לישראל, נביא צריך שיהיה לו גישה, ניסיון, מישהו מכיר אותו, ידוע, אדם ידוע, אדם מפורסם, לא אדם ש... מה עונה? לא. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך תלך, ואת כל אשר הצבך תדבר. אותו דבר היה עם משה רבנו. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא קורא לו, מתגלה אליו בסנה, נקרא את זה השבת, בפרשה, ואומר לו, לך ויש לך אל פרעו, מי אני? כי אלך אל פרעה, מי אני כי יוציא את ישראל ממצרים? ככה אומר משה לקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה? אומר לו, כי האיש ערל שפתיים אנוכי. אומר לו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם או חירש או פיסח או עיוור, אלו אנוכי השם, כל אשר אשלחך תדבר. אז אותו דבר היה עם ירמיהו, אותו דבר היה גם כן עם משה רבנו. ולמה משה אומר את זה? משה אמר משתי סיבות. כשמנהיג בא, רוצה לעשות מהפכה ולשנות, ואין מהפכה גדולה כמו המהפכה הזאת. ישראל נמצאים במצרים תחת יד פרעה, וביניהם היו אנשים גדולים, זה לא אנשים פשוטים. במשפחת לוי, כל שבט לוי הם לא היו בכלל בשעבוד, הם היו מעל השעבוד, כי פרעה ידע שאלה אנשים קדושים וטהורים שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה. אז את כל השבטים הוא שעבד, שבט לוי זה היה השבט היחיד שלא ראה את השעבוד. וגם לוי היה האחרון מהשבטים שנפטר. הבנים של יעקב אבינו נפטרו, הראשון שבהם נפטר יוסף הצדיק, אפילו שהוא הכי צעיר כמעט. הוא הראשון שנפטר, היה בן 110 שנים. אחריו נפטרו אחד אחרי השני, כי הפסוק אומר, היה מות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. תחילה מת יוסף, אחר כך שאר הדור. למה יוסף מת לפני כולם? כיוון שנהג ברבנות בפני כולם, מלך מלכות. אז מלכות מקצרת את החיים של האדם. שררה, שלטון, זה לא גורם אריכות ימים, זה גורם חס ושלום קיצור. אז לכן זה מה שהיה איתו עם יוסף הצדיק. אחר כך נפטרו השאר, והאחרון שבהם היה לוי. אז לוי נפטר אחרון. כשנפטר לוי, אז התחיל השעבוד. כל עוד היו חיים השבטים, לא התחיל שעבוד. נפטר לוי, הוא האחרון של ה... עכשיו בא משה רבנו, אומר, פתאום אני, הרי משה רבנו היה ערל שפתיים, למה היה ערל שפתיים? כמו שהוא גדל בביתו של פרעה. מדרש אומר שפעם אחת היו יושבים פרעה ובלעם, יתרו ואיוב, אלה השלושה יועצים שהיו לו לפרעו. והנה, הביאו את משה רבנו, היה ילד קטן, תינוק, יושב בחיקו של פרעו, משתעשע איתו. והנה פתאום משה רבנו מטפס עליו, לוקח לו את הכתר, שם את זה על ראשו. בלעם הרשע אומר לו, אתה רואה, זה הילד הזה, הוא לא יודע שזה משה, בנו של עמרם, איפה הוא מכיר? הרי אומר לו, זה הילד הזה עתיד לקחת לך את הכיסא. תהרוג אותו כעת כשהוא עדיין צעיר. אני שמע איתו, אמר לו, לא. איך אתה הורג ילד קטן? תינוק זה. אז אמרו, טוב, נראה אם הוא יודע או לא יודע. נביא לפניו שתי צלחות. צלחת אחת של אגוזים, צלחת אחת של גחלים. נראה את איזה שהוא בוחר. אם הוא בוחר את האגוזים, זה יש לו שכל, אז הוא יודע מה שהוא עושה. נהרוג אותו. אבל אם ייקח את הגחלים, זה טיפש. זה לוקח רואה דבר, למה גחלים? כי גחלים הן מבריקות, לוחשות, מצאות אש, אז את התינוק זה מושך אותו. כמו הכתר, הוא רואה כתר בוהק מזהב. אז הוא אומר, צריך צעצוע, לא בצור שזה כתר. בא משה רבנו לקחת את, את האגוזים, מלאך, דחפו, ולקח את הגחלים, ושם את זה בשפתיים, ונחרחו שפתיו. ומאז היה ערל שפתיים. מה זה ערל שפתיים? לא יכול להגיד אותיות שיוצאות בשפתיים, בומף, בית, לא יודע להגיד. עכשיו היה לו בעיה עם הבנקים, לא יודע להגיד בנק. ובנק הפועלים, מן דחר שמי. לא יודע להגיד כלום. וכן וב, מם, פה, כל אלה האותיות שבשפתיים, לא יכול להגיד. אני ערד שפתיים. ומפה עכשיו מובן שיוסף הצדיק, קראנו בסוף פרשה שעברה, שהוא אומר לישראל, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם לארץ הזאת. אמר להם, עתיד לבוא גואל, שיגיד לכם פקוד יפקוד, זה יהיה גואל. כל מי שיגיד משהו אחר, למה? יש לנו מנצפח, אותיות מנצפח, כל הגאולות, הם באותיות האלה, מם, נון, צדי, פי חף. עכשיו יש אברהם אבינו, עוד חף, לקחת עוד חף, לך לך. חף, חף, פעמיים חף. זה אברהם אבינו. הרב יצחק אבינו בא, לקחת עוד מם. איך היינו? הם אומרים לו הפלישתים ביצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. עצמת ממנו, מם, מם. זה מם מם של יצחק, לקח את המם. ביעקב לקח את הנון, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. נשארו שתי אותיות, פה וצדי. מן צפח, מם נון צדי, פה חף. נשארו פה וצדי, פה זה משה רבנו, הוא אמר פקוד פקדתי אתכם, ואת העשוי לכם במצרים. צדי עדיין לא... לא הגיע הזמן של עזרת השם הלילה. משיח תתקנו כשהוא יבוא. איך אומר הנביא? הנביא ישעיה, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. מכנף מם, כף, נון, פה. מם זה היה בזמן יצחק. כף, אברהם. נון זה יעקב. פה, משה. מכנף הארץ, זמירות שמענו, כבר זה היה. הגאולה, הגאולות, ארבע גאולות בזכות ארבעה הצדיקים האלה, שמענו אותם. נשאר לנו עכשיו הצדיק. צבי לצדיק. לכן הוא אומר הנביא, זה משיח צדקנו יבוא באות צדי. לכן הוא אומר, את צמח דוד עבדך מהרת עצמי, זה הצדי. עכשיו נחזור לענייננו. משה רבנו הביא פה, אז מה ראיה? משה רבנו אומר פה, הוא יודע את הסיסמה, הרי זה סיסמה קוד, כמו שעכשיו עם מוסד, אתה שולח איזה חייל בתוך שטח האויב, אתה אומר לו שהוא חוזר, שיגיד לך את הסיסמה, זה חייל שיודע, אבל אם זו סיסמה מפורסמת שכולם יודעים אותה, זה לא שווה. הרי יוסף לפני מותו אומר, אנוכי מת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, זה לא סודי. אז מה הראיה? בא משה רבנו ואומר, פקוד פקדתי אתכם. זה חוכמה, זה סיסמה ידועה, זה כמו סוד שכולם יודעים את זה, והוא אומר, אל תגיד את זה לאף אחד. אז כולם יודעים. אלא משה לא יודע להגיד פה. כשהוא מדבר, אז הוא רוצה להגיד בנק הפועלים, בנק הפועלים. הוא לא יכול להגיד פה. פתאום, כשהוא אומר להם את הסיסמה, אומר להם, ולוהים, פקוד יפקוד. נס. שהוא רוצה להגיד פה, לא יודע להגיד, יגיד, יגיד פיצה, לא יודע להגיד פיצה, ביצה יגיד. אבל שהוא בא להגיד את המילים, פקוד יפקוד, הנה משה אומר, אז אמרו, הנה זה הגואל. אם כי בהתחלה לא האמינו, פסוק אומר, לא שמעו אל משה, כי קוצר רוח מעבודה קשה. זה טעם אחד. טעם שני, למה משה רבנו לא רוצה ללכת, לא בגלל שהוא מתחמק מחלילה מאיזה תפקיד, הוא מוכן לקבל את התפקיד, אבל אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, אני האיש האחרון שיכול לקחת אותם ושיתנו בי אמון, למה? הרי אם במהפכן, השואלים מאיפה הוא בא, מי הוא, מה הוא, מאיפה המקור שלו, משה רבנו גדל בתוך הבית של פרעו, הוא בא להגיד לישראל, שמעו, אני מוציא אתכם ממצרים, מי יודע אם זה לא סוכן כפול של משה רבנו, שפרעו בעצמו שלח אותו. הוא רוצה לדעת מי ומי האנשים המתנגדים לו, הלא פרעו כל הזמן היה מנהל שם שוטרים, שוטרי ישראל, ועליהם קצינים מצרים, ועושה להם כל מיני צרות ואיסורים. אז מה פתאום, יבוא פה משה רבנו ויגיד להם, שמעו, אני רוצה להוציא אתכם, ולכן למה לא האמינו לו בהתחלה? אמרו לו, לך, אתה משה, אתה יודע מה זה צער, סבל? אתה איפה גדלת? הרי בן כמה הוא היה? הוא בן 40 כבר. דחק שהוא בא לפרעו, היה 80, עברו עוד 40 שנה. 40 שנים ראשונות הוא גדל בביתו של פרעו. ישב שם בין המלכים והשרים והרוזנים וכל... הוא ראה רק מלכים. אומנם משה היה וירא בסבלותם, הוא ראה את סבל של ישראל, אבל ישראל לא מוכנים לקבל את זה. אומרים, מה? יבוא אחד עם צווארון לבן, ועם כל התלבושות הדיפלומטיות, יושב כל היום בתוך מסיבות, בתוך הארמון של פרעו, ויבוא כעת להגיד לנו, אני אוציא אתכם מהשעבוד. מה לך ולשעבוד? אתה לא מכיר. תבוא אחד שעבד איתנו, בתוך הבניין, בתוך הפירמידות, עבד איתנו, בנה ערי מסכנות לפרעו, הוא יבוא ויגיד שאני מוציא אתכם ממצרים. אז לא אתה, לכן לא רצו לשמוע את משה. אז משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, אין סיכוי, אל תשלח אותי. מה עוד אלו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאני צריך אדם שמשווק זה סחורה, אז אני צריך סיווקים, הפוך, אני עובד הפוך, אומר לו הקדוש ברוך הוא. מי שם פה לאדם, מי שום אילם, אם אני רוצה אני שולח אילם, עיוור, פיסח והוא גואל את ישראל. כי זה לא הכלים שיש לו שהוא משתמש בהם כדי למשוך את הציבור, לא זה, החן שנתן לו הקדוש ברוך הוא. השליחות, וזה אותו דבר כאן עם ירמיה הנביא. ולכן אנחנו מפתירים את ההפטרה הזאת השבת, שיש שייכות, אחרת כל הפרשים שאלו, מה השייכות כאן? יש נוהגים להגיד הפטרה אחרת, יש בן אדם, הודע את ירושלים את תועבותיה, כך כותב הרמב״ם, האמת התימנים, הבבלים, גם כן היו נוהגים להפתיר את ההפטרה הזאת. ולמה? כי שם כתוב, ויעבור עלייך, ואיך מבוסס בדמייך, והמלך בדמייך חיי, והמלך בדמייך חיי, הכוויית עירון והעירייה, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי. שם באמת יש הרבה פסוקים שמדברים על מה שהיה במצרים. כי מה זה רבבה כצמח השדה? הגמרא אומרת, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ישראל דומים לצמח השדה, שהצמח של השדה, אם אתה משאיר אותו כמו שהוא, אז הוא גדל פחות או יותר בינוני ולמטה מבינוני. אבל אם אתה רוצה שהוא יצמח טוב, תתחיל לגזם. כשאתה גוזז, זה מתחיל לצמוח, מתחיל להוציא. לכן בשנת השמיטה יש בעיה, אם אדם רוצה לגזום את הגינה שלו, צריך לעשות את זה בצורה שלא תצמיח. למה? איפה חותכים באמצע? למשל, בוא נגיד, דוגמה אני נותן, ענף. זה ענף של העץ. אם אני קוצף אותו מלמעלה, גוזם אותו מלמעלה, הוא יצמח יותר. אם אני קוצף אותו מלמטה, מאיפה שהשורש שלו גם יצמח יותר. אם תקטוף אותו באמצע, בחציו, אז הוא יצמח, אבל לא יותר. אז למשל, בשמיטה מותר לחתוך באמצע, בצורה שהיא לא תגרום שהאדם... בשמיטה אני גורם, נותן לאדמה לתת יותר כוח. אז זה אסור. אסור לתת לאדמה לעבוד. אני צריך לתת לאדמה לנוח, ולתת רק את הקיום שיש לזה, לקיומה, ולא לעברויה. עברויה זה לפתח. לקיומה זה לקיים את ה... לשמור על הקיים. אז רבבה כצמח השדה נתתיך. מה זה? בצמח השדה. עכשיו אדם יש לו שיער. זה שהשיער שלו יהיה חזק, הוא מגלח אותו. מגלח אותו, צומח, שיער חדש, עצום וחזק מאוד. אז זה יוצא שיער טוב. אז הוא אומר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים. הגמרא אומרת, מה היו? היו יולדות, הנשים היהודיות, הרי כל הפרשה שלנו מדברת על עידוד הילודה. באיסור ההפלה, זוהר הקדוש קראנו בשבוע הזה, מדבר הזוהר נורא נוראות על אישה שהולכת ומפילה את בלדותיה, או אבא שהולך וגורם שיפיל את העוברים, חס ושלום. זה דינו רוצח, אומר הזוהר, יותר גרוע מרוצח, כי רוצח סתם, רוצח זה בן אדם, אבל זה רוצח את הילדים שלו עצמו. גורם הולך, שולח את אשתו שתפיל, חס ושלום. לפעמים בן אדם חושב שאם אשתו תביא איזה עוד ילד אחד, מי יודע איזה אסון יבוא עליו, ומי יודע איזה צערה. לפעמים בדיוק הפוך, דווקא אותו ילד שאדם מפחד שאשתו תביא, דווקא הילד הזה מביא ברכה, מביא אישוע על הבית. ולפעמים להפך, אז האדם לא יכול לדעת אף פעם מה ילד יום. אז לכן אומר, ישראל באותו דור היו מיואשים, הגברים כבר לא רצו להביא ילדים, אבל בשביל להביא ילדים, והם ילדים ופרעה בא, הורג אותם, משעבד אותם, ושוחט 150 ילד בבוקר, 150 ילד בערב, ושוחט אותם וטובל בדמם, כזה רשע היה, הוא היה, קיבל צרעת, אמרו לו שם החרטומים, הפתרון לרחוץ בדם של תינוקות, ככה היה עושה. הוא היה לוקח 300 ילד ליום, והורג בהם, שוחט בהם. אחר כך גם, כל אחד היה לו מכסה, כמה אבנים צריך לבנות, כמה לבנים, כמה גדרות. היה ברושם, כמה, מה עשה פרעה רשע? והוא את מצרים בני ישראל בפרך, בפרך, בפרח. ביום הראשון של העבודה, הודיעו במצרים שפרעה בא לביקור באתר הבנייה. או, פרעה בכבודו ועצמו, יוצא מהארמון, איזה רעש. כל המדינה עמדה על הרגליים, מי לא הגיע שם? המפכ"ל, שר הביטחון, שר התחבורה עם ממלא מקום ראש הממשלה, כולם הגיעו. והנה פרעה בא, אומר להם קדימה לעבודה, נו מי חרוץ? אז כל אחד רוצה להראות, היהודים גם קיבלו מוטיבציה, כל אחד רוצה להראות, הנה אני עובד, עובד, הוא מעמיד שם את הפקחים, תרשמו כל אחד כמה עשה היום. עכשיו זה לא חכמה, זה היום חד פעמי, זה לכבוד פרעה, זו עבודה רצינית. אחד עשה 90 לבנים, אחד עשה 150, אחד 120, עשמו. למחרת לא כל יום אפשר לעשות כך, לא כל יום פורים. אז זה לא אומר לו, תראה, אתמול אתה עשית 90, אתה זה, אתה צריך לעשות 90. לא עושה 90, לוקחים את הילדים שלו, שמים בבניין. ככה היה עושה. מיכה, למה שמו מיכה? שיתמחמך בבניין. אז צעקת ישראל עלתה עד השמיים. זה היה זעקה גדולה ומרה. מה עשה איתם פרעו? מה זה ייסורים? מה זה צרות? גהינם עלי אדמות ראו שם ממנו. אז עכשיו בא משה רבנו אומר, איך אני אעשה? איך אני אוציא את פרעו? אוציא אותם את ישראל מיד מצרים, מיד מלך מצרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך לפי שכל, לפי מה שאדם חושב, אלא הכל הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן בא משה רבנו עליו השלום ואומר לישראל, לא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, כל כך סבלו, כאלה ייסורים, כאלה צרות עשה להם פרעה, גזרות איומות ונוראות, ולא יכולים למצוא דרך איך, מאיפה יצאו, איך ילכו, לא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ושלח את משה רבנו, שולח אותו אצל פרעה, ואז מוציא אותם מארץ מצרים. לכן אמר פה, אל תאמר נער אנוכי, כי אל אשר אל כל השלחך תדבר. אז לכן משה התנגד. זה טעם אחד. טעם שלישי יש, למה משה רבנו התנגד. תראו, שם בפסוקים, אנחנו קוראים בפרשה, הקדוש ברוך הוא מתווכח עם משה רבנו, עד שכתוב, ויחר אף השם במשה. כעס עליו כבר. הרי שם כתוב ככה. הנה, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ של מצרים לוחצים אותם. ואתה לך, ויש לך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר, כי יהיה עמך, וזה לך האות. עוד פעם חוזר, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? עונה לו, אהיה אשר אהיה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. עוד פעם הוא שואל, כל תאמר לבני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, זה שמיני העולם, לך לאספת. הוא ממשיך, שמעו לקולך. עד שבסוף הגמרא אומרת, 8 ימים הקדוש ברוך הוא מנהל עם משה רבנו ויכוח, 8 ימים. עד שהוא אומר לו עוד פעם, לא איש דברים, מיום של אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבך אל עבדך, כי חברת פה וכבד לשון אנוכי. מי שם פה לאדם, נתן לך, ואנוכי יהיה עם פה. ויאמר, בי אדוני, שלח נביא תשלח. עוד פעם הוא מסרב. ויותר, וזה נראה מוגזם, לא מובן. עד שכתוב, ויחר אף השם במשה, כועס עליו. ויאמר, לא, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הוא, הנה הוא יוצא לקראת לך ורעך ושמח בליבו, ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. את המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. ואז משה רבנו בלית ברירה הולך. מה קרה פה? אלא משה שואל, אמרו לי מה שמו? מה זה מה שמו? מה שמו? מה, ישראל לא יודע מה שמו של הקדוש ברוך הוא? מה, זה דבר חדש בשבילם? מה קרה? מה פתאום? מה, שכחו את השם? מי יודעים? הם יודעים, בני אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו התנסה 10 ניסיונות עם הקדוש ברוך הוא, נגלה אליו כמה פעמים הקדוש ברוך הוא, יצחק, יעקב, מה זה? ואמרו לי מה שמו. אלא כל פעם הקדוש ברוך הוא נגלה בשם אחר, באיזה שם נגלה אליך? ולפי השם שהוא נגלה, אני יכול לדעת מה המצב. פעמים נגלה בשם אדנות, פעמים נגלה בשם אלוקים, פעמים נגלה בשם הוויה. שם הוויה זה רחמים. שם אלוקים זה דין. אז תלוי באיזה שם. ויש לו שבעה שמות שאינם נמחקים. שהם אל, אלוהים, הוויה. אחר כך יש צבאות, שדי, אקיה ואדנות. א' ד' נוניות. שבע שמות שאסור למחוק אותם. אז ישראל לא שואלים את, את משה רבנו באיזה שם הוא התגלה אליך בשביל שידעו. מה הוא עונה לו הקדוש ברוך הוא? אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה? השיא אמר, אני הייתי איתם בצרה זו, אני הייתי איתם בצרה אחרת. זאת אומרת, משה שואל, האם אני גואל סופי, מוחלט, ואני לוקח אותם, מכניס אותם לארץ ישראל, ומולך עליהם, ואני מלך המשיח, ואין גלות אחרי זה, ואין חורבן, ואין שעבוד. שואלו, לא. זה עכשיו נראה. אחר כך, אם הם יעשו עוונות, אני מגרש אותם, מעניש אותם, ואחר כך מביא, אחר כך גואל אחר. אהיה אשר אהיה, אני הייתי רב הראשי, אני הייתי אימם בצרה זו, אני אהיה אימם בצרה אחרת. ומשה, וואו, אז אתה שולח אותי כעת בשביל לפתור בעיה זמנית. יענו, אני של, על תקן של איש חירום, על תקן של איזה עובד זמני? לא. אני רוצה לגאול גאולה מוחלטת. ואז מתחיל הוויכוח. זה היה הסיבה של משה. משה לא אינטרס שלו הוא רואה. הוא רואה את האינטרס של ישראל. למה? נגאל אותם סופית ודי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה לא, לא ככה. זה לוקח זמן. ולמה הוא רצה לעשות את זה? תראו, נלך קצת אחורה. בפרשה שנולד משה רבנו, אז התורה מתארת בדיוק מה היה. שהוא נולד והיא שמה אותו שלושה חודשים בתוך הבית, ולמה זה דווקא שלושה? כי הוא נולד בחודש השביעי, תחילת השביעי, והמצרים ידעו בדיוק מתי היא בהיריון, והם ספרו 9 חודשים. אבל הם לא ידעו שמשה נולד 3 חודשים מוקדם, לידה מוקדמת, והוא היה בבית. אז היא שמרה אותו 3 חודשים, ולמה שמרה אותו? כי הוא היה מאיר, אז כמו שמש היה בבית, אז בלילה זה בעיה. שמים את משה רבנו במיטה, כל הבית אור, כולם באים לראות מה קרה, יש פה אור. אז הייתה צריכה להחביא אותו, שלא להסתיר את האור שלו. ולא יכינה עוד הצפינו, מה כתוב אחר כך? תקח לה תיבת עצי גומר, הוא אומר, תחמרה בחמר ובזפת. התורה מתארת בדיוק, שמה חומר וזפת, שמה, מה כל המהלך הזה? אלא משה רבנו רצה לחפר על ישראל, יוכבת יותר נכון, אמרה שמשה יחפר על ישראל את כל הגלויות כולם, הוא יסבול את כל הצרות. תראו בישעיה יש פרק שלם שמדבר על משה רבנו. אכן חוליינו הוא נשא, פשענו הוא חיפרם, ושם כתוב, הוא חטא רבים נשא, והשם יפגיע בו את עוון כולנו, ויתן את רשעים קברו. כל הפרק שם מדבר על משה רבנו, שהוא הגואל האחרון, למעשה הוא הגואל האחרון. הוא צריך להיות מלך המשיח, שעתיד לבוא, כי הפסוק אומר, מוליך נימין משה, זרוע תפארתו, והוא, משה רבנו, היה צריך לסבול את כל הסבל הזה. מה הסבל? הוא חיפר על דור המבול, לכן השליחה אותו ליאור, דור המבול, וכל הבן הילוד, היאור התשליחו, לכן דור המבול נידונו בתביעה. הוא חיפר אחר כך על דור הפלגה, מה הם היו עשו דור הפלגה? היו עושים חומרים, אבל נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, לכן גם כאן תחמרה בחמר ובזפת. והוא חיפר על דור סדום, ואת האנשים אשר פתח הבית יקעו בסנוורים, עשו להם חושך, וילאו למצוא הפתח. אז משה רבנו גם נכנס, הכניס אותו לתוך תיבת תינוק בן 3 חודשים, והוא מבין, סגרה אותו בתוך תיבה כזו קטנה, ואמרה שהוא יכפר על ישראל, ואז הוא יהיה הגואל שיגאל את ישראל אחר כך. אבל אבא אמרם, הוא התייאש, הוא סתר לה למרים, אמר לה, את נביאה, תראי איפה אח שלך קיץ, ומטבעים אותו. היא לא ויתרה, הלכה מרים ועמדה לידו, שמר, ותצב אחותו מרחוק, ודעם היה שלו. עמדה ושמרה, שמעת שהגיעה בתיה בת פרעה, ובאה והצילה את משה. אבל איך שיהיה, משה רבנו היה צריך לכפר על ישראל, ולמה? כי הוא היה צריך להיות הגואל, וגואל לוקח עליו אחריות של הציבור. אז משה רבנו לקח עליו אחריות ציבורית, אמר, אני נוסע עליי את כל העוונות של כולם, ואני מגואל אותם. ופתאום הוא שומע מהקדוש ברוך הוא שלא, שלא מסתדר, שעדיין יש סיבות שאי אפשר כעת לגאול את ישראל. אז לכן הוא מסרב. הוא אומר, שלח נא ביד תשלח, שלח את מי שאתה רוצה עכשיו, אני אחר כך תשאיר אותי לגאולה הסופית, כשתחליט לגאול את ישראל, תשלח אותי. עכשיו אתה לא גאול את ישראל סופית, אז אני מבקש לא להיות, עד שהקדוש ברוך הוא כפה עליו. זה בדיוק מה שהיה פה עם הנביא ירמיה. כאן אנחנו עוזרים דברי ירמיה בן חלקיהו. גמרא אומרת שכל מקום שכתוב נביא, שמו ושם אביו, גם הוא נביא וגם אביו נביא. כמו דברי ישעיהו בן אמוץ, יואל בן פתואל. מי זה פתואל? פתואל זה שמואל הנביא. למה שמו פתואל? שהיה יודע, אין בעיה בעולם שלא פותר אותה. אין צרה שלא היה מטפל בה. פתואל שמפתה את האל בתפילתו. הקדוש ברוך הוא כששומע את התפילה של שמואל, לא יכול לעמוד כנגדה. לכן, איך אומר הנביא? אם יעמוד משה ושמואל, אומר הנביא, אנחנו בצרה גדולה. הנביא רואה מה יהיה בדור האחרון, בדור שלנו, הוא רואה. אומר, אני לא רואה, וירא כי אין איש, והשתומם כי אין מפגיע. מה זה איש? אין אחד דומה למשה רבנו בדור הזה, שמשה רבנו וירא בסמלותם, היה סובל עם ישראל וצועק, והולך עושה מריבה עם הקדוש ברוך הוא של ישראל. תראה בסוף הפרשה. ויאמר, וידבר משה, הוא צועק, ואומר, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה על העם הזה. כותב המגיד מדובנה, מגיד מדובנה, היום הפטירה שלו. כותב רבי יעקב מדובנה, שהיה משה רבנו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ספר לך סיפור. היו שני אנשים, חברים טובים, אחד היה חבר טוב של המלך, חבר טוב, והנה נסע לאיזה מדינה אחרת, תפס אותו שם המושל, והתחיל להכות אותו. אבל מה אתה מכה אותי? אני איש, מה עשיתי לך? הוא אומר, שתוק, מה אכפת לך? אני בא לי להרביץ לך, אני מושל פה, מה שאני רוצה אני עושה. הוא אומר, אתה יודע מי אני? אני חברו של המלך פלוני אלמוני. אתה חבר של המלך פלוני אלמוני? עוד שלוש אגרופים הכניס בו. הוא התרגז, הלך, סיפר את זה למלך. הוא אומר, תראה, הוא הרביץ לי. הוא אומר, טוב, הרביץ לך, אולי הרגשת אותו, לא מצאת חן בעיניו. הוא אומר, לא, אבל אני הזכרתי את השם שלך, בגלל שהזכרתי את השם שלך, הרביץ לי עוד. אמר, ככה עשה, עכשיו אני אראה לו. ככה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. אומר לו, בהתחלה אני בא לפרעה, הוא צועק עליי, מבזה אותי, וגוזר על ישראל גזרות. ואני אומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח, הוא עוד יותר משתולל, מי השם אשר ישמע בקולו. לכן אומר לו, והצל לו, הצלת את עמך. הוא אומר לו, אתה תראה. אז משה רבנו יודע מה שהוא מבקש, והוא צועק, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, תגאל את ישראל. ולכן חזר משה אל השם ואמר את כל הנבואה הזאת. עכשיו מובן, בא משה רבנו ורוצה ומבקש שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל. אז נחזור לדברי ירמיהו בן חלקיהו, וזה משה. השני מי היה? שמואל. שמואל לא היה כמוהו שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. הרי שמואל שקול כמשה ואהרון. תראה כמה אנשים לפעמים טיפשים, סליחה שאני אומר, הולכים לכל מיני מקומות, קבר של פלוני, קבר של אלמוני, והם נוסעים לחוץ לארץ, שלם לגויים כספים, שמים נפשם בכפם, מסכנים את החיים שלהם ללכת לכל מיני קברים. יש לנו פה בירושלים את קבר שמואל הנביא. שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון. אתם יודעים מי זה שמואל הנביא? משה ואהרון. היום היה לנו את הקבר של משה. אהרון אומרים שזה קבור באור ההר, גם זה לא כל כך בטוח, נגיד 90%. ספק. אז קבור באור ההר, צריכים לנסוע, ללכת על גמלים, על זה, ללכת לתוך ירדן, ולשלם בקשיש לבדואים שם, שלא יגנבו לנו את החפצים ואת הדרכונים, ואז הולכים לקבר אהרון הכהן, כדי לראות קבר של אהרון הכהן. אבל יש פה את שמואל הנביא. שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון ואיתו קבורה חנה הנביאה. תראה, יש תשובה של הרדב"ז. הרדב"ז היה רב גדול במצרים, הבן הוא דוד בן זמרה. הוא כותב, היה מעשה, מאצלו זה התחיל הסיפור, שעושים חלק בקברות והולכים לקבר של צדיק וכדומה. הוא כותב שהיה מעשה עם אישה אחת שהייתה עקרה. מסכנה, מה שעשתה לא נפקדה בבנים. שיום אחד הלכה לקבר חנה הנביאה, זה היא קבורה יחד עם שמואל הנביא. לא שצריך להיות מצבה, או מי שם את המצבה? בני אדם בנו מצבה. אני לא יודע, אוי, בנו מצבה, כתבו שמואל הנביא, אבל האמת שמה איתו חנה הנביאה, איתו ביחד. זה מערה ששם קבורים ביחד. אז היא הלכה שמה ובכתה, התפללה, ואמרה, חנה, את סבלת 19 שנה עקרות. כמו גמרא אומרת, 19 שנה חנה הייתה עקרה, את יודעת מה זה עקרות. ואת יודעת להתפלל לקדוש ברוך הוא, והתפללת כל כך יפה. והגמרא אומרת שלא הייתה אישה שידעה לפייס את השם יתברך כמו חנה. אמרה לו, תגיד לי, אתה בראת אותי אישה, אישה למה זה? להביא ילדים. בשביל מה בראת לי ילדים? להעניק. אם לא, אז בשביל מה בראת לי אותם? בשביל מה בראת לי רחם, שאני צריכה להירות? ככה, עד שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתה. הוא רוצה לשמוע, אני עושה הצדיקים כדי שלוחץ אותם, כדי שיתחילו לצעוק. ואז כשהם מתפללים, לא רק על עצמם מתפללים, אלא על כל העולם. ואז הקדוש ברוך הוא הביא לך ילד. אני מבקשת, פללי עליי שיהיה לי ילד. ואם יהיה לי ילד, כשיגדל הילד, יהיה קצת יודע ללכת כבר, אני אגלח אותו, אספר אותו כאן, על הקבר שלך, ואני אקרא לו שמואל על שם הבן שלך. ככה היא נדרה. עכשיו, נדר והיצרה זה חמור מאוד, תדעו. אסור לדור, אדם, אם נודר, חייב לקיים את הנדר. ופעמים אדם אומר, הולך קבר רבי מאיר, אומר רבי מאיר, אני אבלד לי ילד, יקרא אותו על שמחה. אחר כך הוא מתחרט, אז הוא רוצה, אומר, אני אקרא לו עופר. אז הוא קורא לו מאיר עופר, או עופר מאיר. זה שקר, זה גנב זה. זה חצי, אתה לא מקיים את הנדר, אין נדר חצי. אמרת מאיר, זה מאיר. אמרת שמעון, זה שמעון. אתה לא יכול לעשות גם וגם, או הוא והוא. זה אין כאן, אין דבר כזה. שניהם זכו, אחד זוכה והשני בוכה. אין דבר כזה גם וגם, אי אפשר, זה נדר, אין נדר לחצאין. אז באה האישה הזאת, הלכה אצל הרדב"ז, אמרה, מה הבעיה? אמרה לו, תראה הרדב"ז, אני נסעתי עד ירושלים, ואז היה קשה מאוד להגיע, כלי תחבורה אין, זה לפני 500 שנה. הגעתי לקבר חנה והתפללתי שם, עכשיו נולד לי ילד. התקיים, הבקשה שלי התקיימה, נולד לי ילד. אבל הערבים כעת נותנים לבוא לשם, הגויים, עצרו את המקום, בנו שם המסגד, והם לא נותנים ליהודים לבוא לשם. מה אני עושה? הוא ישר עשה פלפול שלם, עכשיו היא צריכה לספר את הילד, אי אפשר להשאיר לו שיער. ולא מה זה, זה ילדה, עשו אותו קוקו, יש לו כל מיני, אני יודע מה, קוקיות, זה צריך לספר אותו, זה בן. הוא הולך אחר כך ללמוד תורה, מה זה, צריך לעשות אותו פאות. אז הוא דן שם בתשובה, והוא עשה לה אתרה. עשה לה אתרה. אחר כך הוא כותב בסוף התשובה שהוא התפיס אותה ועכשיו שוב חזרו הגויים לתת את הקבר. למה? היה מעשה היה שם. המעשה היה ששמואל הנביא לילה אחת בא אצל השייח שלהם שממונה על כל האזור שם. היו קוראים לזה רמה. זו שכונת רמות בירושלים. פעם היה שם כפר ערבי. קראו לו רמה. אז בא תפס שמואל הנביא אותו מהצוואר באמצע הלילה. בא לחנוק אותו, אמר לו, מה, מי אתה? אמר לו, אני שמואל, אני קבור פה. אמר לו, אז מה אתה רוצה ממני? אני שומר על הקבר שלך. אמר לו, לא, אתה לא נותן ליהודים להיכנס לפה, הם הבנים שלי ולא אתם. אמר לו, צוב אני, אמר, אתה שומע, אני לא עוזב אותך עד שאתה מבטיח, אם לא, אני בא הורג אותך מחר פה. אמר לו, בסדר, ואז למחרת קם, וקרא ליהודים שיבואו, ייכנסו לתוך הקבר, ומאז ברוך השם, אחרי זה היה בזמן חוסן, זה מלכה די ישמעאל, חסידה קדישה די ישמעאל, זה עשו אותו ידיד ישראל 19 וחצי שנים, לא נתן לנו להיכנס לשם. עד שבאו לחיילי ישראל, השם יקום דמם, מסרו נפשם ושחררו את הקבר של שמואל הנביא. היום אתה יכול ללכת לשם ויש לנו את הקבר של שמואל הנביא, אנשים לא הולכים לשם, חבל. זה איזה נביא היה? זה יואל בן פתואל. מי זה פתואל? שמואל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בדבריו, בתפילתו. מה שמבקש, הקדוש ברוך הוא עונה לו. לכן אומר הנביא, מי יעמוד משה ושמואל. משה ושמואל אותה מדרגה. זה מזהה שמואל הנביא עליו השלום. מעלתו גדולה מאוד. רבי חיים ויטל כותב בספרו, ספר, יש לו ספר חזיונות. כל מיני דברים סודיים שגילו לו ברקיע. כותב ביום שנחרב בית המקדש. שמואל הנביא ויתר על מקומו בגן עדן, קם והלך וישב ליד השער של גן עדן במקום ארעי, מקום לא טוב. ונדר שהוא לא חוזר למקום שלו בגן עדן, עד שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל ובונה את בית המקדש. צירוב שמואל הנביא זה מסירות נפש, יש לו בעד עם ישראל. והוא כולו כמה חי, 52 שנים. ולמה הוא עשה את זה? כי הוא משך את דוד המלך. מי הקים את דוד המלך? אז הוא כאב לו שהוא שמע שבית המקדש נחרב, אז עד היום הוא בצער בגללנו. זה שמואל הנביא. אז כמה אדם צריך לדעת, אדם נגיד הגיע לירושלים, הולך קבר שמואל הנביא, התפלל שם, זה כמו קבר משה רבנו. אין לנו את קבר משה רבנו היום. שמואל, התפילה שלו, לא אומרים בסליחות, דענה לאלי ברמה, דענה שמואל במצפה. וזה המצפה, זה הקבר שלו, שם היה הבית שלו. זה מצפה שצופה על כל האזור כולו. זה היה שמואל הנביא. הוא אומר לישראל, לא קציר חיטים היום, היה חודש תמוז, הקה אל השם ורמיות קולות וברקים. מוריד גשם, כי הם לא היו במצב טוב. הם דיברו לא בסדר, אז הוא רצה להעניש אותם. אחר כך התפלל לקדוש ברוך הוא, אז הוא ענה לו. אז זה שמואל הנביא. אז אם כן, כל נביא שנזכר שמו ושם אביו, הוא נביא ואביו נביא. אז זה ירמיהו בן חלקיהו. מה היה הנביא ירמיהו מן הכהנים אשר בענתות? היה כהנים ענתות, זה רחוק מירושלים. הגמרא אומרת 5 מיל מירושלים, 5 קילומטר מירושלים. ואיפה? בארץ בנימין. בנימין הוא היה צעיר השבטים. ואז מדבר אליו הקדוש ברוך הוא, אשר היה דבר אדוני אליו. בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה, יושיהו היה מלך צדיק, כי לא היה כמו יושיהו צדיק, רק דבר אחד היה, שלא הסיר את הבמות, ואז כשהוא נהרה, הוא מת בגלל דבר אחד, יושיהו, היה צריך להיות משיח, רק בגלל שכאשר פרעה נכו בא להעביר את הנשק שלו ממצרים לסוריה דרך ישראל, אז הוא יצא להילחם בו, אמר לו, אל תעבור פה. אמר לו, לא, אני עובר פה. אמר לו, אל תעבור פה, נלחם בו, והרגו אותו את יושיהו. הוא היה צריך להיות משיח. עליו בקינה בתשעה באב יש, זכור השם למשיח הנקרא, אשר עשו את גופו ככברה, ולא נותר חץ אשר בו לא ירה. מה היה איתו? הגמרא אומרת, שאמר להם פרעה נכו, מלך של מצרים, תקעו את המלך של ישראל, את יושיהו. נעצו בו 300 לונביות, 300 רומחים. עשו אותו כולה נקבים נקבים. והוא היה עדיין בחיים. בא ירמיהו הנביא, אמרו לו, הנה יושיהו, דקרו אותו. בא לידו לראות מה שלומו, מה מצבו, שמע אותו מדבר. אז הוא פחד שאולי הוא כופר בקדוש ברוך הוא, או מתרעם כלפי מעלה, למה זה קורה לי? שמע אותו, אומר, צדיק הוא אדוני, כי פיהו מריתי. אני מצדיק עליי את הדין, אני לא שמעתי בכל הנביא, הייתי צריך לשאול את הנביא. אז הוא אמר עליו, תדעו, זה משיח. עליו אמר ירמיה בנבואה, רוח אפנו משיח אדוני, נלכד בשחיתותם. רוח אפנו, זה הנביא יושיה, זה המלך יושיהו. רוח אפנו משיח השם, הוא היה צריך להיות המשיח. רק הדור לא היה ראוי, אז הוא נהרג. לכן הנביא ירמיה, אומר, אתה יודע מתי אני מתנבא? בימי יושיהו בן אמון, מלך יהודה. 13 שנה למולכו. ואז, והיא בימי יהויקים בן יושיהו, יהויקים, אחר כך בא בנו של יושיהו, אז הוא עד גלות ירושלים, והיא דבר השם אליי למור. בטרם יצורך בבית נדעתיך, טרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ירמיה, אני עוד לפני שנולדת, אתה כבר היית מעוטד להיות נביא על ישראל. זה אומר, הנה לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. ירמיהו אומר, אני לא יכול לדבר, אני נער. מה אומר לו? אל תאמר נער. מה זה אל תאמר נער אנוכי? מה העניין של לומר? אלא, הנבואה, הנביא מוציא אותה מפיו, היא מתקיימת. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אפילו שאתה באמת נער, אבל אתה לא צריך להגיד כך. אתה, אם אתה רואה שאני שולח אותך, אז אפילו אתה נער, אתה יכול לעשות שליחות. כן. מי שהקדוש ברוך הוא שולח, יהיה מי שיהיה. הוא יכול לעשות הכל. כמו שהגמרא מספרת, רבי שמעון בר יוחאי, פעם אחת היה גזרו, המלכות גזרה גזרה על ישראל. כל פעם היו גוזרים, שלא יאמרו לו בניהם, שלא ישמרו שבת, שלא ישמרו נידה. אז שלחו רבי ראובן בן אצטרובלי, הלך ביטל את הגזירות. אחר כך ידעו שהוא יהודי, חזרו וגזרו את הגזירה מחדש. באו חכמים, אמרו מה נעשה, אמרו מי נשלח? רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מלומד בניסים. רבי שמעון בר יוחאי הוא היחיד שיכול לפתור לנו את הבעיה, זה הברירה האחרונה שנשארה. רבי שמעון, אתה חייב לנסוע לרומא לבטל לנו את הגזירות. רבי שמעון אף פעם לא יצא לחוץ לארץ, חד פעמי, הסכים. יצא רבי שמעון ונסע. אז היה באונייה, הגמרא אומרת, לקח איתו את רבי ישמעאל ורבי יוסף, הוא היה מלווה אותו. טוב, הלך בדרך, הגיע, ירד מהאונייה, פתאום הגיע מולו שד. אמר רבי שמעון, מה זה? מה השד הזה? מה אתה רוצה ממני? טוב, אני יודע, רומא כולם שדים שם, אבל זה השד הזה, זה שד מקומי שבא מארץ ישראל, מה אתה עושה כאן? אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך לשרת אותך. מה אתה מבקש ממני? אני לפקודתך. אני פקוד שלך. אומר, אומר רבי שמעון, כך אומרת הגמרא, ריבונו של עולם, הגר שפחת שרה, שפחה של שרה, שלחת לה מלאך. כתוב, המצאה מלאך השם, והנה תועה. ראה אותה תועה במדבר, ואז אמר, קומי שאי את הנער, וחזיק את ידך בו. אני שליח, אני טוב, אני נגיד, רבי שמעון אומר, אני לא שווה חס ושלום, הוא מצד עצמו, לא מחזיק מעצמו כלום. אבל אני שליח של ישראל, כל עם ישראל מחכה לי. שד, אמר רבי שמעון, לפעמים שליח, גם שד יכול לעשות משהו. אז זה גם טוב. זאת אומרת, אין, לפעמים אין שליחות אחרת, זה מה שיש. אז מתפשרים על מה שיש. מה עושה רבי שמעון? אומר לו לבן תמליון, לך תיכנס בגוף של בת המלך ותצעק כל היום בר יוחאי. זה היה לנו איזה אחד שבא מצפת, איזה תימהוני מה... זה אלה שהולכים בהרים שם. אז תצעק בר יוחאי, בר יוחאי, יגיד לו, זה התקליט שלא התקלקל משהו כאן, מה קרה בר יוחאי? אז הוא, טוב, אנחנו נכנס לתוך גוף של הבת של המלך, היו יושבים שם לסעוד עם המלך וכל הדיפלומטים והשגרירים והשרים וכו'. והנה זאת התחילה להשתולל באמצע, זורק את הכלים, משברת, קרע את בגדיה, התחילה, שואל אותה שר החוץ, מה קרה? לקחה שם נבוטה לו בראש. בא הרמטכ"ל, התחיל לדבר איתה, העיפה עליו את הסיר של המרק. הוא זה התחילה להשתולל, וכוח של 10 גברים, למה זה שד? זה לא היא, זה שד כעת משתולל. איזה כוחות, איזה... פרצו כולם. עכשיו, טוב, מה את רוצה? תגידי מה את רוצה, אני רוצה את בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? לא יודעים, בחיים לא שמו בר יוחאי. כל הזמן התחילה לצעוק בר יוחאי, 3 ימים ו3 לילות. ורבי שכן קוראים לו רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, אתה בר יוחאי, נמשכת אשריך מרוב שהרומאים התכנסו יחד לביתה, לבחור רב, שהוא יהיה רב ראשי של, של טורקיה. עכשיו הרב צריך שיהיה ידע שפות, יש לו איזה אישיות, יודע לנאום, יש לו קשרים דיפלומטיים, יודע איך לנהל מגעים בצורה דיפלומטית עם כל מיני מדינות, עם ראשי המדינה וכדומה. טוב, אבל היה להם תקנה. למה? יש הרבה מועמדים, אז שלא יהיה מחלוקת ולא יהיה ריב וקנאה ושנאה, עושים גורל. למה? גורל זה על פי הקדוש ברוך הוא. איך הפסוק אומר? אל אשר יצא לו הגורל, שמה לא יהיה. מה זה לא יהיה? גורל, צריך לדעת, אם עושים גורל, זה הקדוש ברוך הוא אמר. אסור לעשות משחקים בזה, אסור לרמות בזה. אז היו 30 רבנים, שמים קלפי, ששמים שם את השמות של כל אחד ואחד, כותבים על פתקים, מערבבים אותם, מביאים איזה ילד קטן, שלא טעם טעם חטא, הוא לא יגיד איזה פרק תהילים, ואחרי זה מתפללים, מכניס את היד שלו לתוך הקלפי, מוציא פתק אחד, פתק הזה, שפותחים אותו, זה הרב שנבחר, הוא יהיה הרב הראשי של כולם. טוב, נשתר הרב, אז עשו את האירוע הזה, אחרי 7, שנגמרו 7 ימים, אספו את ה... ובאו. וילד הכניס את היד שלו בפנים, יצא הרב משה הלוי, היה תמיד חכם אחד גדול, היה בטורקיה, גאון גדול. היה יודע את כל השס בעל פה, רמב״ם ופוסקים ב4 טורים, שולחן ערוך, הכל ישר והפוך. אבל צדיק גדול, קם כל לילה בחצות, מתענה כל ימה בתעניות, יושב בלילות ועוסק בתורה, כל מה ששואלים אותו יודע, אבל לא יודע את שפת המדינה, לא מבין בענייני פוליטיקה, דיפלומטיה, זה רחוק ממנו ועליו, זה לא מעניין אותו גם. הוא הוצל אותו כל היום, תורה, מידות, מוסר, דרך ארץ, הכל מלא, איזה ספר שאתה רוצה בעולם. אתה שואל אותו, יגיד לך איפה, מי כתב אותו, מה כתוב שם, הכל יודע. אבל ענייני המדינה לא מתעסק, לא פוליטיקה ולא עניינים מדיניים, צבאיים, שום דבר. יצא פתק הרב משה הלוי, אמרו הרבנים, מה נעשה עכשיו? הוא היה שם, אמר אני מוותר, תעשו גורל מחדש. טוב, נעשה גורל מחדש. עכשיו הכניסו עוד פעם את הפתקים, קראו עוד פעם שיר המעלות, 15 שיר המעלות, 7 פעמים בעינועם שבסתר עליון, הילד בא, הכניס את הפתק, את היד, 30 פתקים יוצא הרב משה הלוי. אמר, אני מוותר. עוד פעם, תחילו לדון, טוב, מה נעשה? הנה, זה נשנה הדבר פעמיים, מה לשנות החלום פעמיים, מה כתוב? כי ממהר האלוהים לעשותו. אמרו, טוב, נעשה פעם שלישית, פלטה וחזקה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. מה שיצא, כך נעשה. טוב, הכניסו את הפתק עוד פעם, פעם קראו כבר קוף יוטט, 7 פעמים, בשיר המעלות, 15 שיר המעלות, 7 פעמים, ויושב בסתר 70 פעם, ועוד פעם 12 פעמים יענך וכו', וביקשו מהקדוש ברוך הוא שייתן את הרב הכי מתאים והכי טוב שמתאים ליהודים לטובת המדינה ולטובת עם ישראל. פעם שלישית יוצא הרב משה הלוי, 3 פעמים, גמרנו פה את מה לעשות. הוא בסדר, שלחו הודיעו למלך, הנה התוצאות, היה נציגות של הממלכה שם. שלחו ומילאו פרוטוקול וחתמו על זה ראשי הרבנים והוועד, שזה הרב משה הלוי. מיד המלך שולח, שם זה לא היה לוקח זמן, אין בירוקרטיה וכו'. עכשיו שלח שני כועסים, כועס זה אחד איש שרד, שהוא מטעם המלך כמו שוטר אישי, עם בגדי שרד מיוחדים, ויש לו ביד איזה עמוד כזה מכסף, עם כיפת כסף, שהולך בדרך, עושה בום, כל הארץ בוקעת. למה? שאם הרב נכנס צריכים כולם לעמוד, אז שידעו שהרב הגיע, המכה עם זה, ואחד מלפניו, אחד מאחריו, זה נקרא כועס בטורקית. שלח לו, שלח לו גם נישן, זה מדליה שיענוד אותה עליו, ועוד תעודה שהוא נתמנה לרב הראשי, והוא יש לו סמכות של שופט, מושל, הכל, כמו משנה למלך. יש לו סמכות אפילו להעניש, להכניס אנשים לכלא, ואפילו להרוג גם. זה סמכות חוקית מטעם המלך. טוב, אמרו הרבנים, אמרו, מה נעשה? זה הקדוש ברוך הוא רצה, מפחדים, לא מדבר כלום, מי יכול לדבר? עכשיו איך המלך יתרשם ממנו, מה יהיה בפגישות איתו, מה זה, איך אחד כזה שהוא בכלל תלוש מכל העניינים, מה יעשה? והנה, הרב הלך, גמר את היום שלו, לא, אפילו לא עשה שום אירוע, לא שינה ממנהגיו, פלל מנחה וערבית כרגיל, נתן שיעור בערב, והלך הביתה לישון, ובחצות צריך לקום ללכת לתפילה. והנה הרב קם בחצות, קם, מיד השומר שלו, השומר ראש ששמו לו בבית שמה, קם לידו, אומר לו, כן, אדוני הרב, אומר לו, אני הולך כעת לארמון של המלך. וואי, איזה דבר זה. עכשיו אומר, הרב יודע מה השעה עכשיו? אמר, אני יודע, תוליך אותי כעת, אנחנו הולכים לשם. אז הוא מה יעשה? הוא צריך לקבל הוראות מהרב, איפה שהרב הולך, הוא הולך איתו, אבל הוא יודע, זה דבר מוזר. להרוג אותו המלך, אותו, את הכועס, לא יודע מה לעשות. טוב, הלך, אמר, בוא נלך קודם, נגיע, שנגיע להר, אז נמצא פתרון. נגיע לארמון, אז נדע מה עושים. נגיע לארמון, והוא הולך איתו. הולך איתו, מלווה אותו, נגיע לארמון, והנה יש שם שני שומרי ראש, עומדים בחוץ, אלה שוטרים שבחוץ, יש עוד קטינים בפנים. והם השערים סגורים, כן, הרב נגיע, עושה להם שלום, הם מצדיעים לו. הוא אומר להם, אני צריך להיכנס אצל המלך. הוא אומר, לא, לא, לא יודעים, אין לנו שום רשות. הוא אומר, טוב, מי המחרי שלכם? לכו תקראו לו. מה תקראו לו? זה הקצין, הוא ישן, עכשיו יעירו אותו, מה זה הדבר הזה? באמצע הלילה, אין להם הוראות כאלה, הם לא יודעים איך לפתור בעיה כזאת, הם לא ממונים, זה לא שייך להם. אז הם לא רוצים להגיד לרב, תבוא המחר, תבוא זה, אבל לא, הם רואים שהרב עומד בצורה נחושה, אני צריך לפגוש את המלך. מה יהיה פה עכשיו? הוא הולך, אז הם הולכים, בסוף אין ברירה, מעירים את הקצין. הקצין קם, מתחיל להתעצבן עליהם, הוא לא, לא, זה הרב הראשי של היהודים הגיע. מה, יש ליהודים, כן, בחרו רב היום, והוא הגיע, מה? עכשיו, מה פתאום? מה זה צריך להיות? טוב, הוא יוצא, למתחיל לנהל איתו מסע ומתן. הוא אומר לו, אני צריך להיכנס כעת למלך. הוא אומר, אולי כבודו יגיד לי את הנושא שאני אוכל להעביר לממונים עליי וזה. הוא אומר, לא, זה דבר סודי בהחלט, אסור לי לגלות את זה לאף אחד, רק למלך, בארבע עיניים. אוי, זה התחיל. טוב, ניסה, הוא לא מנסה להתווכח, הוא לא יכול, זה איש שרד. אבל מנסה להבין, אולי למשוך זמן, למצוא איזה פתח, להוריד אותו מהעניין, אולי לדחות את זה, אולי לחכות למחר, לא. אז היה מוכרח ללכת, להעיר את הממונה עליו, הקצין הראשי, ראש יחידת הבטחת אישים, ראש יחידת ארמון המלוכה, אני יודע, זה לא חסרים תוארים. הלך העיר אותו, אמר לו, אדוני, הרב של היהודים בחוץ, מתעקש להיכנס כעת. מה הולך פה? נהיה רעש מאומה, בינתיים השומרי ראש של המלך האישיים גם כן התעוררו, שמעו איזה רחש מוזר, יצאו מה קורה, אומרים הרב של היהודים למטה, רוצה לעלות למלך. התחילו להתווכח, כן, לא, לא, כן, הרב אומר, אני מבקש עכשיו, תכניסו אותי למלך. בסוף דפקו בדלת של המלך, המלך התעורר, אמרו לו, הרב של היהודים הגיע, אומר שייכנס. לבש המלך, לבש איזה חלוק חיצוני, ויצא לחדר הקבלת אורחים, הוא יושב לידו, אומר לו, אדוני המלך, היום אתה צריך לעשות פגישה בשעה 10 במקום זה וזה? אמר לו כן. אמר לו תדע שיש 7 מתנקשים שרוצים להתנקש בחייך. הכינו מתחת לגשר שם איזה פצצות והם קושרים קשר ויש גם איזה קבוצה של קצינים שרוצים לקחת, לעשות מהפכה, לקחת את השלטון מידך, אז אנא ממך ייזהר וישמר, אל תעבור משם בשום פנים ואופן. קם המלך התחיל להשתחוות לפניו. אמר לו תודה שבאת בזמן והודעת לי. עכשיו יש לי מספיק שעות כדי להתכונן ולהתארגן, כדי ללכוד את כל אנשי החוליה, ואני מברך אותך ומודה לך מאוד. מיד הוציא המלך כרטיס, אמר לו, זה הכרטיס יהיה לך. כל פעם שאתה בא, מתי שתרצה לבוא, בלילה, ביום, באיזה שעה שלא תהיה, מאיזה כיוון שלו, אפילו דרך הגג, דרך המרתף, דרך איפה, דרך הירח, מאיפה שאתה רוצה, אתה נכנס. מראה את הכרטיס הזה, אתה נכנס. זה שלי, אתה כמו אחד מבני ביתי. נשק אותו על ראשו, והוא חזר והלך לבית המדרש ללמוד. הוא שכח מהכל. המלך הלך, הזעיק את היחידה שהם היו נאמנים לו, והתברר שבאמת יש איזה קצין אחד מתוך זה שקשר עליו קשר. הלך, תפס אותם, את כולם, בחם, שעה לפני האירוע, תפסו את כולם, נחדו אותם, ונהיה רעש גדול בקידוש השם, שהרב הציל את כל העניין הזה. ואז עשה לו המלך קבלת פנים, ודווקא השנים שהוא היה הרב הראשי של היהודים, היו השנים הכי מוצלחות של היהודים. אמרו להם החכמים, ראיתם, אנחנו הסתפקנו מה עושים בשמיים, איך בשמיים שולחים אחד כזה, שהוא טעם, שהוא לא מבין את שפת המדינה, שאין לו קשר, אבל הקדוש ברוך הוא שרוצה להושיע, יש לו כל מיני דרכים, דרך מי ואיפה, אנחנו צריכים להגיד לו. ואת הקדוש ברוך הוא תמיד דווקא עושה דרך דרכים רחוקות שאדם לא יחשוב, שמהכיוון הזה יכול לבוא ישועה, דווקא זה מביא ישועה. זה מה שהיה עם משה רבנו, וזה מה שהיה גם עם ירמיה הנביא. לכן הוא אומר לו, אל תאמר נער אנוכי, כי כל אשר אשלחך תלך. עכשיו מה זה אשלחך תלך? גם אצל משה כתוב, אשלחך אל פרעה, מה זה אשלחך? המראה אומרת שיש שתי סוגי שליחויות, יש שליחות טובה, ויש שליחות חס ושלום לא טובה. איפה יש את זה? תראו, איוב אומר, השם נתן והשם לקח. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. מה זה השם נתן? כשהקדוש ברוך הוא נותן דבר טוב, אז מספיק שהקדוש ברוך הוא אומר, זה כבר מתקיים אוטומט. זאת אומרת, כדי לקבל מתנה דבר חיובי, מספיק לתת. אבל כדי לקחת, זה לא מספיק אמירה, צריך גם עשייה. למה? שימו לב, אומר, בנתן, השם נתן, כתוב השם. ולקח, והשם לקח. בבב. שאלו כלל, כל מקום שכתוב והשם, הוא בדינו. כמו והשם פקד על עצרה. והשם המתיר על סדום ועל עמורה. והשם הוא בדינו. כדי לתת לבן אדם מתנה, לא צריך בדין. שפיק שהקדוש ברוך הוא אומר, אז האדם מקבל את המתנה, אבל כדי לקחת, להעניש מישהו, זה קשה מאוד. זאת אומרת, שישבו בדין של מעלה, והקדוש ברוך הוא, והחליטו להעניש אותו. כשאדם מקבל עונש, צריך לדעת שהוא, מצבו היה מאוד לא טוב. כי כדי שתבוא עליו הגזרה היה צריך שכל הבדין של מעלה יסכימו לאותו דבר. לכן איוב צועק, השם נתן, כשקיבלתי אז היה רק מתנה מהשם, השם נתן, אבל כדי לקחת זה היה חס ושלום הוא בדינו. עכשיו כאן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, אני שולח אותך לפרעה, צד אחד יש בזה צד טוב חיובי שהיהודים יצאו ממצרים, מצד שני פרעה ישתגע, הוא יעשה יותר גרוע, הרי הוא הכביד עליהם את העבודה. גם כאן הנביא ירמיה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני שולח אותך לישראל כדי שישמעו, מצד שני אם הם לא שומעים הם מעניש אותם. לכן אמר לו, ואתה לך ויש לך אל פרעה, לך אתה תלך בלי השליחות ויש לך, זה אני שולח. גם כאן אומר, אל תאמר נער אנוכי, כל אשר יש לך תלך, ואת כל אשר הצווך תדבר. יש שני נבואות כאן, יש שליחות ויש גם ציווי. כאן נעבור רגע לסוף ההפטרה, כי זה הקשר עם הפרשה, הקשר היותר חזק. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת פילולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. הקדוש ברוך הוא ממשיל אותנו לאישה, לכלה צעירה, שמתחתנת עם הבעל, ואיפה שהבעל הולך, היא הולכת איתו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה נעורייך? יש את נעורים, שאדם לוקח אותה, אשת נעורים היא האישה הכי חביבה על האדם. כבר אומרת, אין תחליף לאשת נעורים. לכן, מי שמגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. אז היא אומר הקדוש ברוך הוא, אתם נקראים אשת נעורים שלי. שכרתי לך אשת נעורייך, לכתך אחריי במדבר, אומרת לא זרוע, מה העניין? יש בשולחן ערוך הלכות. לכל שאלה תדעו היום, גם שאלה שיש היום, יש תשובה בתוך ההלכה. ההלכה אומרת, אם אישה, נגיד הייתה גרה באיזה תנאי מגורים, באיזה מקום מסוים, פתאום הבעל רוצה, השתגע, לא רוצה לגור פה. רוצה ללכת לגור באיזה מושב, או באיזה מרתף, או באיזה מקום, או ללכת למדבר. את רוצה, תבואי, לא רוצה, זורק אותך, אומר לה. היא מביאה אותו לבית דין ואומרת, תראו, אני התחתנתי עם האיש הזה. כשהתחתנתי איתו, גרנו בבית כזה וכזה, והיו משרתים ועובדים וכך, והיה לי כל טוב. פתאום הבן אדם לא שם מצב הכלכלי שלו השתנה. הוא באותו מצב כלכלי, הראש שלו השתנה. הוא מחליט פתאום ללכת להרע על התנאים. לפי ההלכה, הוא אסור לו להרע על התנאים. זה לא משנה, אין חוק אחד לכולם, זה כל אחד לפי הרמה שלו. כמו שהרמב״ם כותב, היה פעם אחד לפני 30 שנה, אמר לי, אשתי רוצה שאני אקנה לה מכונת כביסה, מה פתאום? אמא שלי אין לה מכונת כביסה. אז לפני 30 שנה, קצת יותר, 35, לא כולם היה להם, התחילו ככה ל... אתה תשמע, יש רמב״ם מפורש, הרמב״ם אומר, מה חובת הבעל כלפי אשתו? אז יש אדם, נגיד עכשיו מישהו ילך יגור לי בנורווגיה או בניו יורק או באיזה מקום, באיזה מדינה, ששם יש להם כל טוב, יש להם משרתות, אין בני משרתות. ופה יבוא כאן לאיזה שכונה סתם, שכונה מן השורה, שהאישה בעצמה עושה עבודה. אומר הרמב״ם, תלוי באיזה מדינה אתה גר, באיזה אוכלוסייה, לאיזה חתך אוכלוסייה אתה שייך, ומה הממוצע שם באותה עיר, אתה צריך לתת לאשתך את הממוצע של זה, ולא שונה. בכל דבר אנחנו הולכים אחר הממוצע. יש להבדיל אותו דין, למשל דוגמה, הלכה שצריכים לדעת אותה. בונים לו עליכם מצבה לנפטר, בונים לו מצבה. אסור לבנות מצבה שונה ומוזרה שיש בה הוצאות רבות, כי אתה מעניש בזה את המת. חושבים שאם אני אבנה לו איזה מצבה מפוארת, או אני אביא איזה שיש איטלקי, או אני אעשה איזה צורת אנדרטה וכל מיני איזה צעצועים על הקבר, וזה אני עושה למת, הפוך, מענישים אותו יותר. אלא המת צריך שיהיה מה הסטנדרט המצוי שם באותם שורות, אותה חלקה. מי, איך ומה הממוצע, ולא יותר מהממוצע. להפך, אם עושים, מוציאים עוד הוצאות, את המת הזה מענישים אותו, אומר, אתה בכלל ראוי לזה? זאת ועוד, אומרים לו, הבנים שלך, המשפחה שלך, במקום לתת כסף לעניים, תראה על מה מוציאים את הכסף. הרי זה חמור מאוד, לכן צריך מאוד זהירות. וגם אם כותבים למשל לפעמים תוארים למת שמגזימים, שהם לא נכונים ולא מדויקים. כתבו עליו הישר באדם, והוא לא היה ישר, היו לו ברוך השם כמה רמאויות טובות, למה כתוב הישר באדם. ועוד אני יודע מה, כל מיני תוארים אחרים שלא היו, לא היו, לא היו נכונים בכלל. איך אמר בן עזרא פעם שאמרו לו על איזה גנב אחד שמת שם בספרד, מה נכתוב עליו? אמר, כתבו עליו, מערב ערבים בחוכמה, פותח שערים בתבונה, ולא היה מנעול שעמד מולו. פותח שערים בתבונה. פעם אמרו לו, מה נספיד אחד שלא בא בכלל לבית הכנסת, ולא הניח תפילין, ולא בכלל לא ראינו אותו. אולי היה ביום כיפור מגיע ככה לביקור בכאן נדרה והולך. אמר זה, הוא, כמה דברים אפשר להספיד אותו בלי סוף. להספיד אותו שמעולם לא הלך 400 בלי תורה ובלי תפילין. לא הלך בלי 400 בלי תורה ובלי תפילין. והיה לו סך שיחת חולין בבית הכנסת. הפעם הוא לא דיבר בבית הכנסת. ולא עשה איזה, כי הוא לא היה בבית הכנסת בכלל. אומר אולי, אחר כך היה איזה גנב אחד, אמרו לו, מה נגיד עליו? אומר לו, הלך 400 בלי נטילת ידיים. כוונה, בלי לקייס מישהו, נטילת ידיים. לקחת מאיזה מישהו איזה דבר. אז איזה, אתה יכול לדרוש את זה לכיוון זה, זה זהירות. זה אומר, יש תמיד את הממוצע. עכשיו, הוא בא רוצה, אומר, בא לי לגור במדבר. נמאס לי מכולם, רוצה לגור במדבר, אני עושה אוהל, תבוא איתי. מביא אותו לבית הדין, ככה יש תשובה של מארי הכהן, הביא את זה מרן בבית יוסף, שהוא לא יכול, הוא מראה עלת התנאים. עכשיו ישראל היו במצרים, עכשיו ישראל היו במצרים, האמת, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, מצד אחד היה חומר לבנים, עבודה, אבל מצד שני, היה להם כל טוב שם. אנחנו פותחים את חומש במדבר, תראו מה כתוב שם. שחררנו את הדגה שנאכל מצרים חינם, את הקישואים, את הבצלים, את השומים, את האבטיחים, היה להם כל טוב, ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אלא מן עינינו. היה להם אוכל, היה בלי סוף, אבל מה? לעבוד. לא להזכיר שם שמיים, לא אסור היה להתפלל, אסור היה זה, וכל הזמן לעבוד. היו באים גם רוצים לנוח בערב, אומר לו, קח לי את הילדים, תקח אותם לבבר, לחיות, לגן החיות, לנמרים, לדובים, לזאבים, אז לכן הקדוש ברוך הוא הביא להם ערוב. היו רוצים להתקלח, אומר, לא, אל תתרחץ, לך תעבוד. אז לכן הביא עליהם שחין. על כל מה שעשו לישראל, לא הרשו להם להתפלל, הביא להם צפרדעים, שהיו מקרקרות כל הזמן, ביום ובלילה, לא מפסיקות רגע. אז כל מכה שהם הביאו, אבל אוכל היה. מעמד היה, תנאים היה להם בלי סוף. אז אם כן, בא כעת אומר, היו ישראל יושבים במצרים, היה להם את כל האוכל וכל הטוב. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוציא אותם, טוב יוצאים, לאן הולכים? לארץ ישראל. אבל הולכים למדבר, צייה וצלמוות ועוד מה יש שם, נחש, שרף, עקרב. נכון שהיה עננים, היה זה, אבל זה הרעת תנאים. אומר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, הרי גבר לא יכול להכריח ולחייב את אשתו לשנות תנאים, וכאן ישראל הסכימו לכתך אחריי במדבר מקום מסוכן, ועוד ארץ לא זרועה, אין שם לא בית מרקחת, לא סופר, לא חצי חינם ולא אחד וחצי, שום דבר אין שם. מה יעשו? רוצים לקנות משהו, לראות משהו, לדבר עם מישהו, אין שום דבר. לכן אמר זה השבח שהיה להם לישראל, אומר להם הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך. מה אמר אחר כך? קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. מה זה קודש ישראל השם? אומר קודש ישראל השם, ישראל נקראים קודש, ומי שנוגע בקודש דינו מוות. שכן תרומה, זר שאכל תרומה, היה מיטה בידי שמיים. וכן גם צריך להיזהר שאדם לא יאכל דברים שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, וכן חלה, וכן חלה תמיד על כל מאפה שאדם בא לאכול, ישתדל להוציא פירור, אפילו קונה חלות לשבת, לחמניות לשבת, פיתות לשבת, להוציא מאחורי הפיתה איזה חתיכה קטנה שלא תהיה קרועה הפיתה, איזה חתיכה קטנה פירור, יגיד הרי זו חלה, למה? אולי שכחו להוציא חלה, זה מצוי ששוכחים. למה מי שאוכל מעיסה שלא הפרישו ממנה חלה, היה מיטה בידי שמיים. אותו הדבר, אוכל לא מעוסר. היום אנחנו בשמיטה, לא מעשרים, מה ירקות. אבל כל הפירות שיש עדיין בשוק, הם כולם חייבות ומעשרות. או למשל, תפוחי אדמה, זה עדיין מיבול של שנה שעברה. גזר, זה עדיין יבול של שנה שעברה, זה חייב במעשר. בצלים, עדיין אין בצלים חדשים בשוק. כל הבצלים שיש לנו היום זה עדיין יבול של שנה שעברה, זה חייב במעשר. אבל שאר הירקות הטריים יותר, אפילו צנון וקולורבי וכל אלה, זה כבר חדש. זה מה שיבול נוכרי, לא צריך לעשות מעשר. כשנת שמיטה אין מעשר. אז אם כן יוצא שישראל קודש. עכשיו ישראל קודש נקראים תרומה. מי שנוגע תרומה, זר שאכל תרומה, חייב מיטה בידי שמיים. עכשיו ישראל נקראים תרומה. באים הגויים נוגעים בנו? אומר הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו יאשמו. עכשיו למה? הרב חידה אומר, הסיבה היא, כיוון שישראל קיבלו את התורה, וקיימו אותה לפני שעמדו על הר סיני. עוד שהיו במצרים כבר היו מקיימים את התורה. אחר במצרים פרחה נשמתם, ואז קיבלו נשמה חדשה, כי כתוב נפשי יצאה בדברו, איך ששמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, פרחה נשמתם. ואחר כך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד טל שמחיה מתים והחזיר להם את הנשמה. למה התורה התחילה לבכות? אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן אותי למתים, תראה את ישראל שמתו, גשם נדבות תניף אלוהים. הוריד להם גשם שמחיה המתים, הרי לעתיד לבוא, איך המתים יחיו? יורד טל של תחיית המתים. ממה הטל הזה נעשה? אומר המדרש, שאדם לומד תורה, יוצא הבל מפיו, עדים. עכשיו, אם תשים זכוכית ליד הפה, אחרי דקה, תראה, כולה נוטפת מים. זה העדים שיוצאים מהפה. המים האלה שיוצאים מהפה שאדם לומד תורה, עוני קדיש, קדושה וכדומה, במשך כל החיים שלו, את ההבל הזה, זה אין דבר שהולך לאבדון. תראה היום, בתורת המדע, ידוע שכל דבר הוא יכול רק להתפרק, אבל לאבד אין. למשל, גם אם תיקח דבר ותשרוף אותו, אז אתה מפרק אותו. חלק נהיה אפר, חלק נהיה עשן, והמרכיבים שלו קיימים בתוך חלל העולם, רק אתה צריך, אין לנו את הכלים לקחת, להחזיר אותם ולהרכיב אותם מחדש. בתחיית המתים, גם אלה שנשרפו, גם אלה שנחנקו, גם אלה שנטחנו, התרסקו, קדוש ברוך הוא לוקח את כל החלקים, מרכיב אותם יחד, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב מנצולות ים, הוא מחבר אותם, הוא מחזיר אותם אל מקומם. אז לכן אומר, זה הטל שתחיית המתים מאיפה בא? מהבל שאדם מוציא מפיו. לוקח אותו, קדוש ברוך הוא מגבל עם האפר שלו שהוא בקבר, ועושה ממנו בריאה חדשה, ואז יוצא ונברא מחדש. ככה היה ישראל במעמד הר סיני. לכן אמר, אתם קודש ישראל השם, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זאת אומרת, זה שאתם חטאתם, זה מצד המדבר, שהוא תוקף הסתרה אחריה, שהוא ארץ לא זרועה. אבל עכשיו נעשיתם בריאה חדשה. לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, אדרבה, כל אוכליו ישם ורעה תבוא עליהם, נאום השם. יש מוסיפים עוד פסוק, תשוב ישראל אליי תשוב, כי הקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר אותנו אל מקומנו, כמו שהיה במדבר, כמו שהיה אז שהיינו כמו קלה חדשה, ואז תהיה גאולה שלמה, שירו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, אמן, כן יהי רצון.